שלום עליכם, אני כל כך שמח וכל כך מתרגש להיות איתכם גיבורי חי, עמוד האש שהולך לפני המחנה של עם ישראל. הישיבה שלכם פה בסדרות, הישיבה הזאת היא מגדלור של אור לעם ישראל כולו, לא רק לאזור, למקום, אלא לעם ישראל כולו, וזה שמחה וזכות להיות איתכם ממש, באמת על המסירות שאתם פה ומגדילים תורה. ויש גם הרבה חבר'ה, ברוך השם, גם בעד הנלחמים, וכשיש להם הפוגה, קופצים לפה, ככה אמרו לי, נכון? יכולים צ'יק-צ'ק להגיע לשבעה ולחזור חזרה למלחמה. אז זה באמת אשריכם, אשריכם. ואני הייתי רוצה לדבר ככה כמה דברים מתוך... כדי טיפה להגביר את זה, זה... אז... או, יופי, תודה. אני הייתי רוצה לדבר כמה מילים, שמתוך... אנחנו נמצאים השבוע, שבת פרשת בו, וזה העניין של יציאת מצרים, והיציאת מצרים זה למעשה יציקת נשמה של עם ישראל, התגלות גדולה של אור, ואנחנו מתוך הפרשה הזאת, מתוך יציאת מצרים, יכולים לקבל הרבה 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 מאוד כוחות לתקופה שאנחנו נמצאים בה. ואני רוצה לדבר על ההקשר של המבט של יציאת מצרים, מה שאומרים חכמים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולראות איך הדבר הזה בהבנה העמוקה שלו בא לידי ביטוי בצורה מאוד עליונה ומיוחדת אצל חיילינו העיקריים והאהובים שנלחמים בקרבות. המדרגה הזאת האדירה של חיילים שנלחמים זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה של קדושה, וכל מי שנמצא בחזית הכללית של עם ישראל, בכלל זה גם אתם פה בישיבה, אתם זוכים ממש לבטא את הנקודה הזאת של לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אני רוצה טיפה להתבונן בדבר הזה. מה תמון בדבר של חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? מתוך כל זה לראות מה הדבר הזה מלמד אותנו. למעשה, יש שלושה פירושים, יש הרבה, אבל שלושה פירושים שבנויים זה על גבי זה, בעניין של לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. והפירוש הגבוה זה פירוש מאוד עצום שהוא רלוונטי לתקופה שלנו, אבל אני אלך שלושת הפירושים יכול להיות גבי השני. קודם כל השאלה הפשוטה היא, מה זאת אומרת חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? בסופו של דבר הוא לא יצא ממצרים. מה זה כאילו הזה? אני נולדתי לפני כך וכך שנים בירושלים עיר הקודש, ולא הייתי במצרים ברוך השם, לא יצאתי משם, לא הייתי בשעבוד מצרים. מה זה כאילו יצא ממצרים? כאילו. אז פירוש ראשון בא ואומר למעשה שכאילו יצא ממצרים זה למעשה ההבנה שיש מרוץ של שלשלת של שליחים. עם ישראל יצא, אבותינו, אבות אבותינו יצאו ממצרים, והם יצאו עם מסר כללי וגדול, עם מסר עצום לדורות. איזה מסע ארוך שעם ישראל הולך, מסע לדורות, ואנחנו בעצם צריכים, כמו שיש מרוץ שליחים שמעבירים את הלפיד מאחד לשני, אז ברגע שמגיע אליך הלפיד, אתה צריך להסתכל על הלפיד שיש בידיו שלך, לא רק ברגע שקיבלת אותו ועד שתיתן אותו, אלא תסתכל בעצם על כל השלשלת הארוכה, ותסתכל על כל הדורות שהחזיקו את הלפיד הזה קדימה. תסתכל, תחזור אחורה, תעצום עיניים רגע, יש איזה תכלית, איזה אידיאל, מטרה, מגמה של עם ישראל, מגמה נצחית שהתחילה נקוצה הזנקה הייתה במצרים, מגמה של תיקון עולם במלכות שדי, מגמה שכל עולם כולו יואר באור של קודש, שהטוב האלוקי יתפשט בכל העולם כולו. עם ישראל הוא טוב, אברהם אבינו ראה את הרשע, ראה את הבערות, ראה את החוסר המוסר, וזה דקר אותו מאוד. הוא לא יכול לראות את הרשע הזה, הוא לא יכול לראות את השקר, הוא לא יכול לראות אנשים שהם מתנהגים אחד לשני בצורה כל כך קשה. אברהם אבינו היה אבן היסוד של המוסר, זה כל כך כאב לו שהקדוש ברוך הוא בחר בו ואמר, אתה זה שהזרע שלך ונברכו ברכו משפחות האדמה, הזרע שלך ילמד את העולם טוב וצדק ומוסר, וזה בנפשנו. הדבר הכי חשוב לנו והכי יקר לנו זה שיהיה טוב בעולם, שיהיה אור בעולם, שלא יהיה רשע, שלא יהיה שקר, שלא יהיה הקזת דם, נכון? איך אנחנו, מה חזנו מביאים אצלנו? חזנו מביאים אצלנו זה, וחיתתו חרבותם לעתים, וחניפתם למזמרות, לא יישא גוי גול חרב, ולא ילמדו מלחמה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, כי מלא הארץ ליד ישים כמיים מלא מיחסים. הנבואה, החזון של עם ישראל, זה טוב לכל העולם כולו. שלא יהיה רשע ולא יהיה שקר ולא יהיה קלקול ולא יהיה עוול ולא יהיה גנבות ולא יהיה רצח. זה המוסר של עם ישראל. זה מה שבאמת חשוב לחיות למענו. לחיות למען מטרה נצחית של להנחיל את ערכי המוסר והקודש לכל העולם כולו. לזה יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה שמכוונת את כל הדורות כולם למגמה ולמטרה הזאת. וכל דור ודור, והיא שעמדה לאבותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. בכל דור ודור היו כאלה שצרים אותנו. היו כאלה שעיניהם צרה בטוב, שיש בהם רשע, ויש בהם רצח, ויש בהם שנאה, ויש בהם רוע. וכשהם רואים את זה, הם לוחמים בטוב. הם לא רוצים שיהיה טוב בעולם. זה המקור העמוק של האנטישמיות. שרואים את הטוב הזה ונלחמים בו, כי לא רוצים שיהיה טוב בעולם. בעומק. מה שאנחנו רואים מה קורה בבית הדין בהאג עכשיו, אותו קרקס מוזר של הצדק והטוב והעדינות והקדושה מותקפת בשם כביכול מה שעשו הצוררים עם אח שימם וזכרה. זה אנטישמיות צרופה. וזה אנשים שנאבקים שהאור הזה לא יופיע בעולם. בכל הדורות כולם זה היה. וכשאדם בא ומסתכל ועוצם את העיניים וחושב על האינקוויזיציה ועל מסעות הצלב, מה היה לעם ישראל עבר? מה זה מסעות הצלב? עם ישראל עבר, נשחטו ונצבחו ונרצחו, לא עשו כלום לאיש, זבוב לא נגעו. עם ישראל הקפיד על היגיינה בנטילת ידיים כל הזמן, שמר על עצמו, לכן היו פחות מתים במגפות באירופה ליהודים. מה אמרו על זה? היהודים מרעילים את כולם ורצחו יהודים. עם ישראל לא עשה לאף אחד כלום. מאומה. עם כל כך טוב, שוחר טוב וצדק, וכל כך סובל בשם הדבר הזה. וכשאנחנו עוצמים את העיניים ונזכרים באינקוויזיציה, במסעות הצלב, בפרעות שהיו, דח ותא, תתנו, כל מיני פרעות שהיו לעם ישראל, צער ויגון, ועם ישראל בגבורת קודש, בעוצמה אדירה, החזיק את הלפיד, והמשיך לרוץ במסע. כל הגזרות השמד ומניהם, היה גירוש ספרד, והנושאי ספרד, כל כך הרבה דברים שהיו לעם ישראל, באו לחסום ולעצור את הלפיד הזה. ועם ישראל עמד כנגד כולם. מדי, יוון, בבל, פרס, אדון, מצרים, כל כך הרבה מעצמות באו. וכל הדורות, אבות אבותינו, כל אחד יסתכל בהיסטוריה של המשפחה שלו אחורה, ויחזור חזרה מאות שנים אחורה, ויגלה שיש לו סבים וסבתות גיבורים, עריות ולוויות שיחזיקו את הלפיד שהיד שלהם שוטטת דם והמשיכו לרוץ ועברו את כל האויבים והעבירו את הלפיד הלאה וציבו את בניהם אחריהם להמשיך את אותה דרך דור אחר דור, דור לדור ישלח מעשיך רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם. וכשאנחנו נמצאים בתוך האתגרים שלנו והקשיים שלנו, אם אנחנו מסתכלים אחורה ורואים את כל השלשלת הזאת שרצה, זה מה שנותן לנו עוצמות אדירות. אל תסתכל רק על הרגע הנתון. תראה את כל המסע, כאילו אתה ממצרים. תבין שאתה עכשיו כאן מה שעובר עליך, זה משהו שבעצם המשך של היסטוריה ארוכה של מסע. והאתגרים שנכון לומדים לנו לפנינו כאן, כולל כל הקשיים שעברנו בתקופה האחרונה, כל הדברים האלה זה פרק הזמן שלנו שאנחנו קיבלנו בתוך הפרק של ההיסטוריה במלחמה כנגד הרע העולמי ובהזרחת האור של הטוב. ובפרט שאנחנו זוכים להגיע לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, וברוך השם שיש לנו צבא שמכה חזרה, שקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעמוד על הרגליים ונתן לנו כוח ותבונה ועוצמה גבורה וחירוף נפש, שעם ישראל משיב מלחמה שערה וכבר מלחמת קוממיות. זה זכות שאנחנו זוכים להיות בדור שלנו. זה הרבה דורות חיכו לרגע הזה, הרבה דורות לא היה להם את זה. מול גזרות השמד הם רק יכולו להתחבא במרתפים, לא יכולו לעשות כלום. אנחנו, מי שמבקש את רעתנו היום, מתחבא בחורים ובסדקים כמו עכברים. ועם ישראל משיב מלחמה שערה, ברוך השם. זה גאולה, זה תהליך הגדול שעם ישראל נגאל וחוזר לבריאותו, כמו שהיה בצבאות של עם ישראל, צבאות בית דוד שלחמו באויבים. אז אנחנו, כשאנחנו בעצם מסתכלים על השלשלת הארוכה של הדורות, אנחנו בעצם מקבלים הבנה יותר עמוקה מה קורה לנו פה. זה נותן לנו כוח, זה נותן לנו עוצמה, כי ההיסטוריה, מבט ההיסטוריה, מבט הארוך, אני חושב על כל הדורות הקודמים, על המסירות שלנו, חיכו לרגעים שאנחנו נעוד פה. אז אנחנו נמשיך בעוז, אנחנו נמשיך בגבורה, את הלפיד הזה, ואת החלק שניתן לנו, את הקטע ההיסטוריה הזה שניתן לנו, לצלוח אותו בעזרת השם, שזה הסוף, אחרית הימים כבר אנחנו מרגישים את האור הגדול שהולך ומופיע על עם ישראל, מתוך המשבר הגדול הזה, אור חדש על ציון תאיר. אז אנחנו ככה באמת, חותם הדורות, כמו שכותב כבר הרב זצ"ל, אפילו הארי הקדוש כבר כתב בדורו שזה נקראת הדמשיכה. אז איפה? אנחנו כבר ממש בעקביים של העקביים, בסוף ממש. ואנחנו בעוז וגבורה צריכים לשנס מותניים ולהבין שאנחנו בתקופה היסטורית. היכולת של האדם להבין שהוא בתקופה היסטורית גדולה, זה אם הוא יסתכל בפרספקטיבה היסטורית. כשאדם יסתכל רק בנקודת מבט ככה קצרה של הרגע הנתון של היום, אז הוא לא רואה, לא מבין את מה שעובר עליו, את המשמעות העמוקה של מה שעובר עליו. אבל כשאתה פותח את העיניים, מסתכל על כל הדורות כולה, מה באמת, על מה אנחנו לוחמים, מה העניין שלנו, מה התכלית שלנו, מה זה עם ישראל, זה מה שמבהיר את הסיפור של היום. כדי להבין נכון את ההווה, צריך להסתכל תמיד בפרספקטיבה רחבה, זה כלל גדול, אי אפשר להבין באמת רגע נתון בלי שמסתכלים על המרחב הגדול. זה ברור שזה ככה. כן, לדוגמה, אם אדם יש לו פתאום איזה פרץ של כעס, אז אפשר לתלות את זה באיזשהו נתון כאן נקודתי, שלא יודע מה הוא רצה לאכול משהו, לא נתנו לו, אז הוא כועס. אבל אם אדם מעמיק יכול לראות שיש פה תהליכים ארוכים של הנפש שלו, איך היא מתפתחת, איך זה, ויכול להבין דברים תת-קרקעיים שהסבירו לו בצורה הרבה יותר עמוקה איך הנפש שלו מתנהלת. ככל שמסתכלים רחב יותר, ככה מתבהר גם הרגע הנתון. זה כלל גדול. אדם גדול זה אדם שמסתכל על ההווה במבט היסטורי. תזכרו את המשפט הזה. אדם גדול זה אדם שמסתכל על ההווה במבט היסטורי, במבט של עבר, עתיד, ומתוך זה הוא מבין את נקודת ההווה. לא מסתכל רק על הרגע הנתון. זה נותן עוצמה, זה נותן כוח, זה נותן גבורה. כי יש לנו כבר, ברוך השם, ותק של אלפי שנים, שעם ישראל צולח את כל האתגרים שלו, ורק צומח מהם בסופו של דבר. זה הוותק של עם ישראל. אנחנו יש לנו את הפריבילגיה, להסתכל אחור, אלה שהיו בדורות הראשונים לא ידעו, לא היה להם ניסיון. אנחנו ברוך השם שלנו ניסיון ארוך, עם עתיק של הרבה הרבה מאוד שנים. והעם הזה הולך וצומח, כמה הוא סובל, אבל כמה הוא גדול, כמה הוא גיבור, כמה שכינה בתוכו, כמה קדושה בתוכו. סופרים סיפורים על אנשים ספציפיים. העם הזה בנוי מפסיפס של יהלומים מופלאים, יהלומים מופלאים. שומעים סיפורים על אלמנה ששיקלה את בעלה, אישה צעירה שבעלה נפל בשדה הקרב, אתה שומע איך היא מדברת? אומר, אני כל כך מתגאה להיות חלק מהעם הזה שהיא פום. פעם אני הייתי אומר, אני גאה שאני מהעם שהארי הקדוש בתוכו והבבא סאלי צמח בתוכו, היום אני גאה להיות חלק מהעם של כל כך הרבה אנשים כביכול פשוטים, אבל הם ענקים במסירות שלהם, בצדקות שלהם, בגבורה שלהם. איזה עם, תראו מה זה, תחשבו, אנחנו חלק מהעוזר שכל כך הרבה אנשים היום, עכשיו, כאן ועכשיו, ששמענו מתחילת משמחת תורה ועד היום סיפורי גבורה של נופלים, השם יקום דמיו, של המשפחות שלהם, של חטופים, של המשפחות של החטופים. איזה גיבורים, עם ישראל, איזה עם באתגר גילה כזה עוצמות, כזה אור, כזה נצח, כזה מוסריות, כזאת עוצמה של 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 חיבור לעם. איזה עם זה, איזה עם מדהים זה. אשרנו שאנחנו חלק מהעם הזה. תודה רבה השם שאתה בראת אותנו חלק מעם ישראל. זה רק להודות ולהודות להשם כל היום וכל הלילה על הדבר הזה, על עם שכל מה שהוא לוחם עליו זה בשביל הטוב, וכל מה שהוא סובל זה רק כדי שיהיה טוב לו ולכל העולם כולו. איזה דבר זה, איזה דבר זה. תחשבו לעצמכם, אדם ששואלים אותו מה אתה עובד, אומר אני עובד, אני אני התפקיד שיש לי לאדמה, אני יצרן של קוקה קולה, לא יודע מה, לא, של מסטיקים, של זה לא בריא, זה לא, אחד אומר לך מה, אני אומר, אני מייצר יצרן של בלוני חמצן לאנשים חולים. וכאילו, וואי, איזה, איזה תפקיד, זה משהו, אני רופא. זה תפקיד, יש לך תפקיד של בעל משמעות. זכית להיות עם שכל כולו משמעות. שכל החיים שלו זה שליחות. זה זכות גדולה. וככל שמסתכלים יותר רחוק, לראות את הדורות כולם, אתה הרבה יותר מבין את העוצמה הגדולה של עם ישראל. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה אומר, אתה חייב להסתכל על ההווה מתוך הסתכלות של ההיסטוריה כולה. אל תחשוב שהחיים התחילו כאן. החיים שלנו הם רצף ארוך של שליחות. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הוא דומה לראשון, הוא אפילו נגזר מהראשון, אבל יש בו הבדל שונה, קצת שונה. כאילו יצא ממצרים, אז זה כבר על דרך החסידות שמסבירים. חסידות אומרת שמצרים זה המיצרים שיש לך. גם לך פה יש מיצרים. בכל דור יש מיצרים. כן, כמו שאומרים, ואיש שעמדה לאבותינו שלא יכה בלבד, עמד לנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידע. אז כשמגיע פסח, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו את המיצרים דהיינו, כשם שאבותינו נגלו אז והמיצרים שלהם, כך אנחנו עכשיו נגלים המיצרים שלנו, שעומדים עלינו. עומדים עלינו לחלוטנו, כשם שהקדוש ברוך הוא היה עם אבותינו במצרים, כך הוא נמצא איתנו בדור הזה. וזה צריך לדעת. חזק את ליבנו בדבר חשוב עד מאוד. חזק את ליבנו בדבר חשוב עד מאוד. וזו הנקודה הזאת כתובה דברי הרמב"ן בסוף פרשת בו. פרשה שלנו, תסתכלו שם, חשוב מאוד. הרמב"ן מלמד אותנו לימוד מאוד מאוד גדול. הרי, אני פותח רגע סוגריים להסביר את זה. הקדוש ברוך הוא נגלה במכות מצרים. למה? כדי שמצרים, וכמובן ממילא עם ישראל, זה המטרה העיקרית, כמו שכתוב, ידעתם כי אני השם, כי אני, כן, שבאתי את ליבו למען שיתי עושה לקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן מלכת אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי ששמתי בם, וידעתם כי אני השם. כלומר, התכלית של המכות זה שתדע שהקדוש ברוך הוא קיים, נמצא, ומה אם נפרט יותר, זה מופיע בפרשת וירא. 5 פעמים כתוב שם למען תדע, על תכלית של המכות. הראשון, במכת דם, למען תדע כי אני השם. מה זה? להכיר את מציאותו של הקדוש ברוך הוא. במכת צפרדע, למען תדע כי אין כהשם אלוקן. זה אומר שהוא הגדול והיכול יותר מכולם. אחר כך, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ במכת הערוב. זה אומר, אני השם בקרב הארץ, זה אומר שהוא משגיח ומנהיג פה בעולם. יכול להיות מישהו שהוא נמצא והוא כל יכול, אבל הוא בשמיים. מה שקורה בארץ הוא לא משגיח. יש כאלה שחשמו ככה, שטעו ואמרו, השגחת השם לא משגיחה בשפלים, בתחתונים. הוא כל כך גדול שהוא לא רואה את זה. לא, הקדוש ברוך הוא רואה לפרטי פרטי פרטי פרטים. עד כדי כך שאם אדם קיבל מכה קטנה ביד שלו, גם זה מושגח. הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. אין דבר קטן, הוא יודע, אתה יודע תעלומות לב. איך אנחנו אומרים? אתה יודע רזי עולם, ותעלומות זה תראה כולך, אתה חופש כולך דריבת אל רואה, כאלה יודע, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. הקדוש ברוך הוא רואה, יודע ומשגיח בכל. זה אני השם בקרב הארץ. אחר כך במכת הרבה כתוב, ברד כתוב, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זאת אומרת, לא רק שהוא משגיח, אלא שליטתו בארץ היא בלעדית. ואין מי שיכול לעמוד מולו גם בארץ. ואחר כך כתוב עוד פעם אחת במכת הברד, כתוב, למען תדע כי להשם הארץ. זאת אומרת, בכלל כל זה הוא ברא בשבילו. את כל הארץ הוא ברא בשביל המטרה האלוקית. זאת אומרת, למדנו מהמכות שהשם נמצא כל יכול, משגיח בארץ, מנהיג את הארץ ומושל בכל הארץ כולה. זה יסודות האמונה שמקנים לאדם ביטחון בהשם. כי אני לא יכול לבטוח במישהו שהוא כל יכול אם הוא לא יודע מה קורה לי. ואני לא יכול לפתוח מישהו שיודע מה קורה לי, אבל הוא לא כל יכול, כי אולי הוא יודע, אבל הוא לא יכול לעזור לי, כי הוא לא כל יכול. אני יכול לפתוח רק למישהו שהוא כל יכול ויודע מה קורה לי, והוא רוצה ואוהב אותי. וזה מה שלמדנו במקום מצרים. ולכן סיפור יציאת מצרים נועד ללמד אותנו את זה. ולא בכדי הניסים הם עוזרים לזה. כי כשאדם מסתכל על הטבע, הטבע נראה שעולם כמנהגו נוהג, אז זה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא עשה ניסים כדי ללמד את זה. טוב, אז עכשיו תתעורר שאלה. שמענו וקראנו פרשת וארא, שהקדוש ברוך הוא נמצא ומושל בכל, דם צפרדע כינים הרוב וכו'. בסדר. אבל כל זה היה נכון בזמן שהוא עשה ניסים. אבל מתקופת אסתר המלכה הוא כבר לא עושה ניסים. אסתר סוף כל הניסים. אז לכאורה, כל הנוכחות האדירה הזאת שכל כך עזרה לנו בדורות הקודמים, היא איננה. היא כבר לא נמצאת. אז מה זה יעזור שנדע את כל מכות מצרים פעם? זה עבר. זה לא רלוונטי להיום. היום אני מסתכל ואני רואה טבע. אני רואה חוקי טבע, אני רואה לחצים בינלאומיים, אינטרסים בינלאומיים, כל מיני מצבים כאלה ואחרים, גיאופוליטיים וכדומה. זה תמונת המצב במציאות. אני לא רואה פה כביכול את ריבונו של עולם. אז זה הרמב"ן מלמד אותנו דבר חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא בחר להניג את עולמו דווקא בדרך טבע ולא בדרך נס. כלומר, ההנהגה הקבועה. זאת הייתה תקופה חד פעמית שהקדוש ברוך הוא קרא את השמיים ועשה ניסים גדולים. למה? אני מוסיף על דברי הרמב"ן. נס בעצם גורם לכך שהאדם פסיבי. יש כמה דברים, כמה כביכול בעיות בניסים. נס מבטל את הבחירה החופשית. כמו שרואים אצל פרעה. הקדוש ברוך הוא מושל בו. אתה רואה? שמיים נקראים? כבר אין בחירה חופשית. והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יתפתח. אין התפתחות לאדם אם אין לו בחירה חופשית. יותר מדי, אין התפתחות לאדם אם אין לו שותפות ומאמץ מצידו. נס מאופיין בפסוק השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. זה כמו שאבא פותר לבן את השיעורי בית. זה מדהים, איזה אבא, יש לי פרופסור לפיזיקה, פותר את כל הבעיות בקלות, אבל אני לא יודע ולא אתפתח. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יתפתח. האתגרים שיש לנו בחיים מצמיחים אותנו, בונים אותנו מוסרית, בונים לנו את הזהות, בונים את השליחות שלנו, מגלים את האור שלנו. לא בכדי אנחנו בתוך ההתמודדות צריכים לפעול ולעשות, כי זה מגדל אותנו. דווקא במצרים זה תקופת הילדות, כמו ילד שההורים באמת עוטפים אותו, אז השם עטף אותנו בניסים, במן ובעמוד האש, עמוד ענן. אבל כשגדלנו, אומר, אתם תפעלו כדי שתתפתחו. לכן הטבע, הנהגת הטבע, זה באמת ההנהגה העיקרית שהקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג בה את עולמו. איך הרב זצ"ל כותב בעין היה? לאהבה נאהב גם נאהב את הטבע. שהגמרא אומרת, מה קטן אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. ככה הגמרא אומרת, אחת הדעות בגמרא בשבת, על אותו אדם שמת אשתו ולא היה לו איך להכין את הילד, וצמחו לו דדים והניק את בנו. אומרת הגמרא, מה קטן אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. יש דעה מה גדול ויש דעה מה קטן. הרב ישתה שני הפירושים, למה הוא גדול, למה הוא קטן. הרב אומר, למה זה קטן? כי באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שתעמוד על הרגליים. הוא רוצה שתתפתח, תפעל, תעשה. משל למה הדבר דומה? לצדקה. הגמרא אומרת שהמדרגה הכי קטנה של צדקה זה מישהו רעב, אין לו כסף, אין לו אוכל, תן לו. מדרגה הכי גבוהה בצדקה זה לעשות עסק. לתת לו כסף, להגיד לו, בוא תשקיע את הכסף, תעבוד. תחזיר לי אחר כך את הקרן, תעבוד, תתפתח, תעמוד על הרגליים. להעמיד מישהו על הרגליים זה יותר גדול מאשר להשאיר אותו תלותי כל הזמן. יש! זה גדולת השם. אבל זה עלול להיות קטנות שלנו. לפעמים לא. עכשיו אנחנו בהילולה של הבבא סאלי. הבבא סאלי עשה ניסים ונפלאות. אז היה הקדוש ברוך הוא נתן תקופה מיוחדת שזכינו בדור שלנו, איש אלוקים קדוש, שקרא את הטבע בגבורתו וקדושתו, זכותו תגן עלינו על כל ישראל. אז הנקודה הזאת למעשה של הטבע, המיוחד שבה זה שאנחנו שותפים. אבל עכשיו כאן צריך לדעת שעלולים לטעות טעות גדולה מאוד. עלולים לחשוב שאם השם מנהיג את עולמו בטבע, זה אומר שהוא עזב. שהוא מתגלה רק בניסים. התשובה חד משמעית לא. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם תמיד. הוא גם מנהיג את הטבע והוא גם מתלבש בתוך הטבע להמשיך סייעתה וברכה לישראל. זה המושג שנקרא נס נסתר, שכתוב בספרים. נס נסתר, לא עזב השם את עמו מעולם. ומה שמיוחד בנצר נסתר זה שהוא מאפשר לנו לפעול, והוא יתברך נמצא ביחד איתנו בניסים ונפלאות. אבל מה שחסר בנס נסתר זה שאתה לא רואה עין בעין את הקדוש ברוך הוא, ולכן אדם שלא מספיק חדור באמונה עלול לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. אדם מסתכל עכשיו על התמונה, אגיד, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא, והנה אני מנתח את המצב, אני כמה נשק יש לחיזבאללה, כמה פה, כמה שם, כמה זה. המוח של טבע, האדם נופל לתוך הטבע, לתוך המבט הסיבות הטבעיות בלבד, ומתחיל להיכנס פחדים וחרדות. ואז הוא רץ, מה אני אעשה, מה אני אפעל, הכל על הכתפיים שלו. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו לבטוח בו תמיד לעולם ועד. כי לא יעזור, כי לא יתש השם את עמו, לא יעזור את עמי ישראל, אומר הפסוק, כי לא יתש השם את עמו. בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, אומר שמואל הנביא. הקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן. זה אבן היסוד של ביטחון, מה שמתחיל בגשר, שהרמב"ן כותב שאין לאדם חלק בתורת משה. אם הוא לא מאמין שאין לנו שום טבע, אלא הכל ניסים מסתרים. איך אנחנו אומרים בתפילה כל יום? על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת, נכון? שבכל יום, ערב, בבוקר וצהריים. לא רק כל יום, אלא גם הערב, גם בוקר, גם צהריים. הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל תמיד. זה יסוד האמונה. זה קשה יותר להאמין בזה כשהנס הוא נסתר, אשר נס גלוי. לכן אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה. הוא עשה תקופה שבה הוא קרא את השמיים ועשה ניסים אדירים. זה ניסי יציאת מצרים. ואמר לנו וציווה אותנו לספר את הניסים האלה דור אחר דור. ועוד יותר אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, ציווה אותנו הרבה מצוות זכר ליציאת מצרים. שנזכור את יציאת מצרים כדי שאותם ניסים אדירים שהאירו אז, נדע ונשכיל ונבין שאותו אחד עם היכולות האלה שהתגלו אז נמצא פה עכשיו היום בעומק התמונה ולא עזב את הארץ. זה שהוא לא מפיל דל צפרדי הכלים הרוב עכשיו עליהם, ימי ריצונם שכאילו שהוא תפיל עליהם, אנחנו מבקשים, תגידו אמן, תפיל עליהם את זה, דל צפרדי, אנחנו רוצים נס גלוי. אנחנו מבקשים לשום נס גלוי, כל הסבר הזה זה רק אני שמתחזק קצת, אבל אחר כך זה, כדי שברוך הוא יעשה להם נס גלוי, יטביע אותם את כל מבקשי רעתנו. אז במנהרות וזה, החטופים יצאו לחייתו עם שלום והם יצבירו. אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה כאן, והוא ביכולת האינסופית שלו יכול לעשות הכל. זה שהוא לא עושה את זה, זה שהוא גזרה חוכמתו וראה רצונו של להניג אותנו בדרך אחרת. אבל זה לא משהו לא נמצא ולא משגיח. אותו אחד בעל היכולת, הוא נמצא ומשגיח. כדי כך שכתוב במדרש, ויבוא המלאק. המלאק בא תמיד, המלאק זה קשור להנהגה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בדרך נסתרת. לכן שישימו לב שמלחמת המלאק כתוב, בחר לנו אנשים ויצא ילחם בעמלק, נכון? זה לא כמו השם ילחם לכם את המתוכה ראשון, כי אנחנו צריכים להשתדל גם. תמיד המלאק מגיע כמו במגילת אסתר, ששם שמיים נסתר. כתוב במדרש, המלאק משל למה הדבר דומה? לילד שהיה הולך בדרך עם אבא שלו, ובא דוב מהצד, אבא הביז אותו לצד שני והחזיק לו את היד. בא אריה מהצד השני, הביז אותו מהצד השני והחזיק אותו מכאן. והוא תמיד רואה את אבא שלו. ואז הגיע אריה ודוב וזאב מכל הכיוונים, מה עשה? אבא שם אותו על הכתפיים. והוא הולך בדרך, רואה את כל הדובים ואת האריות מלמעלה, והוא לא רואה את אבא שלו. עכשיו הוא למעלה, הוא לא רואה את אבא שלו. הוא התרגל כבר להיות למעלה, נשוא על כפיו של אביו, והוא כבר לא רואה, אומר המדרש, ואותו אחד צועק ואומר, איפה אבא, איפה אבא, למה עוזב אותי? אמר לו, אני על הכתפיים, אתה על הכתפיים שלי. מה עשה? זרק אותו על הכתפיים, אתה רואה, הנה אני פה. הנס הנסתר, שהשם נסתר, זה לא משהו לא נמצא. הוא עוטף אותנו בעברת חסדו כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. וזה התקופה של קריאת הים והניסים והנפלאות. זה בא ללמד אותנו להסתכל גם על ההווה ולהבין שהשם לא עזב אותנו בעולם. והוא נמצא איתנו כל הזמן. אז אם כן, בעצם חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. המצרים שיש לנו היום, האתגרים שיש לנו היום, אנחנו יכולים להגיד, הם ראו את מצרים רודף אחריהם, צעקו לקדוש ברוך הוא קרא להם את הים. מה עם המצרים שלנו? מה אנחנו נעשה? אותו מלך מלכי המלכים שככה הוא אותו מלא עולם, שהוא שידד מערכות העולם והקה את מצרים, הוא נמצא עם עם ישראל גם עכשיו. ותבין שבאותו הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים למטרה ותכלית. יש דבר חשוב, אני אזכיר את זה במשפט אחד קצר, כתוב בגמרא במסכת שבת, ששואלים את האדם ליום הדין, פלפלת בחוכמה, נכון? ציפית על ישועה. שואל הסמק, רבי יעקב מקרוביל, רבי יצחק מקרוביל, בספר סמק, ספר מצוות קטן, שואל, אם שואלים את האדם ליום הדין, אם ציפית על ישועה, אז הוא אומר שהוא חייב לצפות לישועה מיידין. איזה מצווה מהתורה יש מצווה שיש חיוב לצפות לישועה? מה זאת אומרת לצפות לישועה? את מסביר. אתה נמצא בצרה, תצפה שהקדוש ברוך הוא ירשיע אותך. אתה נמצא בקושי, תרים עיניים לשמיים, ריבונו של עולם, תושיע אותנו. את הכלל בוודאי. גם הפרט, אבל הכלל בוודאי. לצפות לישועה. איפה יש חיוב לצפות לישועה? כן? זה שואלים תיאורדים ללמודים. איפה זה, איזה מצווה זה לצפות לישועה? איפה כתוב? אומר הסמק, זה יוצא ממצוות אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה תמוד במילים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה הקדוש ברוך הוא התכוון להגיד לנו כשהוא אמר לנו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? הוא התכוון רק לספר לנו היסטוריה ותקרו בעבר מה הוא עשה? לא. ניתן לזה משל למה הדבר דומה. נגיד אדם נקלע לחובות עכשיו, הוא בחרדה, בפחד, בא אליו מישהו אומר לו אני אעזור לך. מה אתה אמר? אתה זוכר שאתה היית בחובות לפני 50 שנה? אני פתרתי לך את הבעיה, אני הייתי איתך, אני יוצאתי איתך במצרים, אז אני איתך כל הזמן. זה היה כמו שתכוון להגיד, שאומר אני יוצאתי אותך, תבין, זה מי שאני, אני מישהו שאוהב אותך, שאתה בני בחורי, שמי שנוגע בך נוגע בבבד כמו בבבד עיני, ואני כל יכול, ואני הייתי איתך במצרים ואני אוביל אותך עד הסוף. יותר מזה, אפילו יותר עמוק, כשהקדוש ברוך הוא יוצא אותנו ממצרים, יש אפשרות לחשוב שהוא יוצא אותנו ממצרים כי הוא ריחם עלינו, כי הוא רצה שאנחנו נרגיש טוב. לא, הוא הוציא אותנו ממצרים בשבילו. שלח עמי ויעבדוני. עם ישראל יש לו תפקיד אלוקי בעולם. אם עם ישראל לא מממש את התפקיד שלו לקדוש ברוך הוא, כביכול חסר. לא בשבילו, לא בשבילנו, בשבילו התברכנו. אני יוצא אתכם ממצרים, אתה יש לך תפקיד אלוקי, נראה לך שאני אעזוב אותך? זה אומר הסמק, מצוות אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, המצווה שזה מצוות האמונה, ממנה תבין את הכלל שהשם איתך כל הזמן. אז אם יש קושי, אתגר, פחד אויב, נשאת עיניים לשמיים, מצפות לריבונו של עולם וישועתו הגדולה. אני נראה לעניות דעתי, אני חושב שהסיבה, הניסים והנפלאות העצומים שזכינו להם בששת הימים, זה היה בגלל, אני לא יודע, כאבא שלי סיפר לי, הרבה גם אנשים מבוגרים סיפרו לי את המצב שהיה לפני המלחמה. עם ישראל הרים עיניים לריבונו של עולם. צרעו עלינו מכל קצוות תבל. הגיעו לפה אלג'יריה, עיראק, לא רק אלה שסובבים אותם, מקובה הגיעו לפה כדי להילחם בעם ישראל. ועם ישראל לא היה לו שום דבר. אותו רגע של קושי, בהרגשה כאילו התחילו לחפור קברים, הרגע הזה עם ישראל נשא עיניים לריבונו של עולם. מכל הלב, ריבונו של עולם, אנחנו זקוקים לך. אנחנו תלויים בך. איננו לך תלויות. עם ישראל, בן האהוב של הקדוש ברוך הוא, נשא עיניים באמת ובתמים לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא לא, כי זה לא מחזב בעם ישראל. לא ישאל ויחזב ובן אדם להתנחה. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנו. הקדוש ברוך הוא איתנו, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. עשה לנו ניסים ונפלאות. הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו אחרי 2,000 שנה לארץ ישראל, כי יש לו תוכניות גדולות בשבילנו. ואנחנו רואים איך התורה צומחת. איך האור הולך לצומח בארץ ישראל. איך יש כל כך הרבה אנשים טובים ומופלאים בעם ישראל. איך העם היקר והאהוב הזה, יש לו אתגרים בעצם, יש לו קשיים. יש מדי פעם מתחים. אבל העם בפנימותו, בחלותו, מלא טוב, מלא אור, מלא גודל. כמה אנשים מתקרבים ליהדות, צמאים לקודש. כמה אנשים, בדורות, היו, אני כבר שכחתי את המספר, אבל אולי אני מגזים, אבל אני חושב שאמר לי היהודי שאחראי על הכותל שהסליחות של החודש אלול השנה, הכמות של האנשים שהגיעו לכותל בסך הכל זה היה 3 מיליון. 3 מיליון מראש חודש אלול, אולי גם כולל סוכות. 3 מיליון עם ישראל. מי שהיה בסליחות רואה מה זה הדבר הזה, זה פלא פלאות, פלא פלאות, דורות, הצמאון הולך וגובר, עם ישראל הולך ומתקרב. אז יש לנו רגע קשה מאוד 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 שהיינו בו, שמחת תורה. אתם יודעים, על בשרכם אתם הרגשתם את זה, בשמחת תורה, מה שהיה כאב גדול מאוד 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 קשה. אין לתאר כמה זה קשה, כמה לבבות שבורים, כמה אנשים מתקשים, כמה אי אפשר לתאר. הקושי הזה, כמו שכתוב, כי יעבור כנהר צר, כתוב במדרש, כי יעבור כנהר צר, כשצרות בעיר באות כנהר, רוח השם נוססה בו. מה זה נוססה בו? רוח השם באה פה כדי שיהיה ניסים. נתת ליריך נף להתנוסס. זה בסוף ירים את עם ישראל למעלה. זה ירים את עם ישראל, זה יקדם אותנו ככה. אנחנו צריכים להיות חזקים, להיות גיבורים, להיות כולנו עכשיו שליחי ציבור. זה הכוח, ולשאוב את הכוחות מיציאת מצרים. חייב אדם לראות את עצמו כי הוא יוצא ממצרים, כי לא יעזוב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו. וזה לא שצריך פה איזה מישהו גדול שיגיד את זה, זה כתוב שחור על גבי לבן, על גבי קלף, בכל הספרים כולם, תורה, נביאים, כתובים, חז"ל, זה האלף בית. הביטחון בהשם זה היסוד של כל התורה כולה. עד כדי כך שהגר"א כותב שכל התורה כולה נפתח רק בשביל הביטחון בהשם. שנפתח בו. יפתח בשם אלוקיו, שם מי, איך כתוב, מי אשר הלך חשכים ואין נוגה לו. יפתח בשם השם וישען באלוהיו. אדם הולך חשכים, אין נוגה לו. אין לו אור, הולך בחושך, מסתכל על המציאות, הכל קודר, הכל חשוך. מי בכם יראה השם, שומע בכל עבדו. אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, יבטח בשם השם וישען באלוהיו. מי בכם יראה השם, שומע בכל עבדו. אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, הולך בחושך, אין נוגה, הכל חשוך, הכל קשה, יבטח בשם השם וישען באלוהיו. לבטוח בהשם וישען בריבונו של עולם. זה נקודת היסוד הגדולה, שהקדוש ברוך הוא איתנו תמיד לעולם ועד. וזה הפירוש השני, כאילו יצאנו מצרים, הכוונה המצרים של עכשיו, אתה מתמודד, אותו כוח אלוקי שהיה עם ישראל נמצא יותר גם היום. הפירוש השלישי, הפירוש העמוק ביותר, שאלנו מה הפשט לראות עצמו כאילו יצא ממצרים? הרי אני לא יצאתי ממצרים, אני נולדתי בארץ ישראל, מה? אז כאן התשובה העמוקה היא תמונה בהבנת המושג אני. כשאני שואל, אני לא יצאתי ממצרים. אני סבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלי יצא ממצרים, לא אני. אז השאלת עומק זה, מה זה האני הזה שאתה קורא לו אני? שאתה מסתכל על עצמך, משה, יצחק, ראובן, אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, העני הזה, מה הזהות האמיתית של העני הזה? מי הוא העני הזה, שאותו אני מתייחס ואני מרגיש אותו פה, זה העני הזה? מי זה? הרב עזר כותב, במות הקודש ב', ג', את האופי העצמי אי אפשר לדעת אפילו של עצמו, כאן בחומר של זולתו. כשאדם מסתכל על העני הזה, שאומר, אני, באמת, זה משהו נעלם מאוד. והעני שאני מרגיש בתוכי, זה כמו, אם ניתן לזה משל למה הדבר דומה, זה כמו אם אני עכשיו מצליח לתפוס איזשהו זרזיף של מים, שאני רואה שוצאים אדם הנה טיפת מים, אני הולך ואני מתחכה אחרי זה לחפש את המקור ואת המוצא, עד שאני מגיע למי תהום, לאקוויפר גדול. כך האני שלי, אני יכול לתפוס אותו כזה מכונס פה בתוך המסגרת הזאת, אבל אני יכול להעמיק עוד ועוד ועוד, ופתאום אני אגלה שבעצם האני הזה הוא ניצוץ שנמשך ממשהו הרבה יותר גדול, שזה בעצם שלהבת אחת גדולה שקוראים לה אני. האני, אומר השערי אורה, אומר הזוהר הקדוש, כתוב בספרים הקדושים, אני זאת השכינה. הכינוי אני בעומקו זה השכינה. מה זאת השכינה? כלל נשמות ישראל. היא נקראת כנסת ישראל בחז"ל, המון פעמים תראו את הביטוי כנסת ישראל, שזה כינוי לשכינה, על שם מה? שהיא כונסת את ישראל ביחד. השכינה היא האור הכללי שמשם כל הנשמות שלנו מופיעות. אומרת הגמרא בפסחים, למטה דקים דוברים בפני השכינה, כנר לפני אבוקה. יש מקור אור עצום, וכל אחד מאיתנו נמשך טיפה מזה. ניתן משל לחשמל. אם אתה רואה חשמל בשקע, חשמל בשקע, אז מה זה? זה אני. הנה החשמל בשקע. לא, לא, תמשיך חזרה, תראה, לא, לא, יש פה ארון חשמל. תלת פאזי. שתי חזק. תמשיך אלו, זה לא נגמר. אם תלך אחורה, תמשיך אלו, תגיע, תראה, יש לך איזה פילר שם בכניסה לבית, יותר חזק מתחבר. תמשיך אלו, תראה, איזה קו יש לך מתח גבוה. מתח עליון. אתה ממשיך אלו, ואתה מגיע תחנת כוח. גם החשמל שיש בקצה של המסלול, בשקע קטן, בסוף כל כולו זה צמצום אחר צמצום של חשמל אחד אדיר. שנמצא בתחנת הכוח. וכל ההופעת חיים הזאת של אותו הופעת ניצוץ של החשמל הזה, זה בעצם הופעה של אותו מאגר אדיר של חשמל. האני שלי, אני שקע קטן. אבל השקע הזה הוא כל כולו המשכיות. החשמל, החיות שבי, זה רק טיפה מצמצום של משהו ענק שבא מתחנת כוח אדירה. שזה כלל עם ישראל לדורותיו, לא רק הדור שלנו, כל הדורות כולם. הרב אומר כנסת ישראל, איך הוא כותב, הוא אומר הרב באורות ישראל פרק א' פסקה ח', אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידיאל האלוקי הגדול שחורז את האומה כולה לדורותיה, מתגלה בכל הדורות בזוויות ואופנים שונים, וכולנו ביחד שלהבת אחת אדירה של אור אלוקות. זה המשמעות, זו המשמעות העמוקה של אני שלי. ואם אני תופס את האני שלי לבד כמו האדם, אני השקע הזה, זה מי שאני. אז יש קריאה גדולה שהרב קורא לאדם, והאדם צריך להחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. אני ואני ואני, המגל שלי, לא, 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 לא. תתרומם, תתעלה, ותבין שאתה, האני שלך, זה בעצם תא בתוך גוף אחד גדול של עם ישראל. זה שיא השיאים של ההתעלות של האדם, שהוא זוכה שהאני שלו מתמזג לגמרי עם עם ישראל. ואז, מה זאת אומרת? ברור שאני יצאתי ממיטלטל, למשל למה הדבר הדומה, כמו תאי הגוף. תאי הגוף, הם מתחלפים כל הזמן. אבל בסוף אני מרגיש שהגוף הוא אותו גוף, למרות שאתה לא מתחלפים. כך דור הולך ודור בא והארץ ועולם עומדת. אז אתה, איך הוא תופס את עצמו? כתא בודד או כחלק מגוף? זה שתי אפשרויות איך להסתכל על זהות שלך. היא זהות חיצונית פרטית או זהות אדירה, נצחית, עצומה של עם ישראל כולו, שמפעמת בי. כל אחד באפשרותו לפתוח את הלב שלו ולשנות את תודעת הזהות שלו. מזהות פרטית גרגירית שהתחילה לפני כמה שנים, ונגמרת אחרי כך וכך, לזהות נצחית אדירה אינסופית שהיא עם ישראל כולו, שאני חלק ממנו, ואני וישראל זה דבר אחד. ואז נבין שאני יצאתי ממצרים. משל למה אתה אומר? הגוף שלי, הגוף הזה נולד לעולם לפני כך וכך שנים, ואף על פי שכל התאים שמרכיבים עכשיו את הגוף הזה הם לא היו בזמן הלידה, הם חדשים, מבחינת הגוף אני מרגיש את אותו גוף. אז משה יצחק נפטר, בא נולד אחריו רחל, לאה ואברהם, בסדר, זה לא משנה, הגוף זה אותו גוף. אני זה עם ישראל, אני יצאתי ממצרים. בפסח אנחנו מתרוממים למדרגה הזאת, זו קריאה של התרוממות, זה קריאה של התעלות, זה קריאה של גודל. אני רוצה לחדד פה רגע משהו מאוד 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 עמוק, שקשור למסירות נפש של חיילים בשדה קרב. למסירות נפש הגדולה הזאת, שזה הרגע השיא של ההתגלות הזאת, שהפרט מתבטא למען הכלל. יש, אני נוגע בזה בקצרה רבה, אבל זה דבר מאוד עמוק. יש שתי תפיסות יכולות להיות שתי תפיסות ביחס בין פרט לבין כלל. העם שלו, הכלל שלו, שאליו הוא חלק מתוך כלל. תפיסה אחת חיצונית באה ואומרת, בסוף, בסוף כולנו פרטים. אני זה אני ואתה זה אתה, והחיים שלך זה החיים שלך, והחיים שלי זה החיים שלי. אבל אני יודע שאני לבד כבן אדם פרטי לא יכול לדאוג לחיים שלי. אני לא יכול לדאוג גם לאוכל, גם לביגוד, גם לכבישים, גם לביטחון. אני לא יכול. בוא נתכנס כולנו ביחד וככה נוכל לדאוג לצרכים שלנו. משל של הרב קוק זצ"ל לדבר הזה זה חברת ביטוח. מה זה חברת ביטוח? כולנו ביחד שמים כסף בקופה אחת, מבטחים את הרכב. כולנו ביחד, כל אחד משלם סך מסוים בשנה. כדאי שבמידה וחלילה האוטו שלו ייפגע, אז אחר כך הוא יקבל כסף חזר. למה אני משלם ביטוח כל שנה? כשאני רוצה שאם חס ושלום האוטו שלי נפגע, אז אני יכול לקבל כסף על זה. ככה כל אחד מאיתנו, זה מה שהוא עושה. כלומר, בסוף המטרת על שלי בביטוח זה אני. שזה המטרה הכי גבוה. וההתאגדות הכללית שלנו היא נועדה לשרת את המטרה הפרטית של כל אחד ואחד באופן אישי. זה המשל של חברת ביטוח. זה התפיסה של אומות העולם, ככה כותב הרב זצ"ל, ביחסים בין פרט לכלל. אני המרכז, אני עומד במרכז, האינדיבידואל הוא במרכז, הקולקטיב, הציבור, העם משרת את האינדיבידואל, את הפרט. ולא כך אצל עם ישראל. כדי להבין אצל עם ישראל, ניתן משל למה הדבר דומה. זה כמו נגיד משל שיש חבר טוב, היה בתוך זה, היה לו חברים טובים, 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 20 חברים, היה לו חבר, חבר ממש טוב, שלקח לו זמן עד שהוא מצא מישהי, גם עבר עליו חיים קשים, עכשיו הוא מתחתן. והם, ה-20 חבר האלה נגנים. זה מנגן בכינור, זה מנגן בטופים, זה מנגן בצ'לו, זה כל אחד מנגן בכלי אחר. וכל אחד מהם מתאמן טוב, 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 לנגן ממש את החלק שלו טוב, וביחד אחר כך הם מצטרפים לנגן בחתונה שלו, ביחד תזמורת ככה 20 נגנים, משהו חבל על הזמן. כל אחד בנמשל, כל אחד מהנגנים מאוד 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 אוהב את החבר הזה, והוא מאוד רוצה לשמח אותו. בסוף כל אחד שמנגן בכלי, זה הכנה לקראת הדבר הגדול שזה הביחד. המנגינה המשותפת זה הדבר היפה והגדול. כך ביחס לעם ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו הוא נשמה. הוא אור מיוחד שבא לעולם. להביא אור, טוב, יושר וצדק. השליחות המיוחדת שלי. אבל השליחות הזאת זה אבן אחת בפסיפס של השליחות הגדולה של עם ישראל כולו. עם ישראל הוא כמו תזמורת אחת גדולה שאני נגן אחד בתוכה. ומתוך כולנו ביחד יוצאת שירת אין סוף. של אור, אלוקות, טוב וקדושה וצדק ואמת וברכה לכל העולם כולו. זה השליחות שלי, אני חלק מזה. עוד תיקחו לא יודע מה, מפעל גדול של עזרה ליתומים. אז כל אחד, זה מנקה שם וזה מכין אוכל וזה, כולם ביחד, כל אחד יש תפקיד, אבל הדבר הגדול זה מה שיוצא מתוך המרחב הגדול. זה מה שגם נותן לי משמעות. אני מכין אוכל בבית יתומים. וזה אחד אומר, אני מתקן את החשמל בבית יתומים. המטרה הגדולה היא נותנת כלי משמעות לפרט. לבד מה שאני עושה חסר משמעות, אבל לדבר גדול זה נותן לי משמעות. אצל עם ישראל התכלית הכללית זה המטרה הגדולה לשמה אנחנו חיים. ירדנו לעולם של מטרה כל כך גדולה של טוב ושל צדק, שעם ישראל זה שאיפת צדק אדירה עצומה. העם הזה זה פצצה של טוב, של אמת וצדק להנחיל לעולם, שכל אחד מאיתנו יש לו מוסריות וצדק ויושר מתוכו. וכשאנחנו מתחברים לעם הזה, אנחנו מתחברים למאגר האדיר הזה של האור. במובן הזה החיים שלי הם חלק מדבר קטון. וכשאני מרגיש ברגעי השיא הכי גבוהים שלי, זה הרגעים שאני מרגיש בצורה צרופה ותאורה את העובדה שאני בעצם חי את החיים של עם ישראל. זה הרגע של שדה קרב. זה רגע שחייל רץ ושם את נפשו מנגד, שם נפשו בכפו, לא חושב בעצמו, לא במשפחתו, לא בקריירה שלו, והולך לגמרי בכוונה טהורה וצרופה למען עם ישראל. זה הרגע הגבוה ביותר שאדם יכול לזכות בו. זה רגע של התאחדות לגמרי באור השכינה, האור הכללי. בלי שהוא משאיר לעצמו שום פרט. נגדיר את זה. כל סולם העלייה בקודש, כל סולם העלייה בקודש, אם נרצה לסרטט רגע את הסולם, יש המון פרטים בסולם הזה. אבל אם נרצה להגיד מה הגרף בעצם, מה למטה עד הכי למעלה, התשובה היא שהגרף הוא, הדבר הכי למטה זה פרטיות טוטלית, אנוכיות טוטלית, והנקודה הגבוהה ביותר זה כלליות, זה נתינה צרופה והתמסרות לגמרי למען הכלל. זה עשי. צדיק גדול זה מישהו, צדיק, איך כתוב על הפסוק? וצדיק חונה ונותן. צדיק הוא תיהר את נפשו ולבבו שהוא לא אגואיסט, הוא נותן ומשפיע, רוצה רק טובתם של אחרים. אני חי לעולם כדי להעיר לאחרים. איך אברהם אבינו? סדום נחרבה, אומר אין פה עכשיו עוברי אורח, מה אני אעשה? עובר דירה. תחשבו לעצמכם בן אדם שקובע את הבית שלו לא לפי כיווני האוויר והמזג אוויר והטמפרטורה, אלא לפי כמה הוא יכול לעשות יותר חסדים. ככה הוא בוחר את הבית, כחום היום, הלך למדבר. למה? כי שם אולי יש עוברי אורח, אני רוצה לעשות להם אוכל. כמו משל לא אדם אדום, יש בן אדם שנוסע בדרך, רוצה אותו טרמפיסט, שלום, לאן אתה נוסע? אני נוסע לירושלים, בוא ניקח אותך. אחד נוסע מפה לירושלים, עוצר טרמפיסט, לאן אתה צריך? אני צריך לבאר שבע. אתה יודע מה? אני אקח אותך לבאר שבע. בסדר, זה קצת סימור. אחד נסע מפה, הגיע כבר לרחובות, ואז מישהו טרמפיסט, לאן אתה צריך? אני צריך לסדרות. אתה יודע מה? אני אחזור. לילד יותר. יש אחד, ודרגת חסדות דריבו, יש אחד שעכשיו יש לו זמן פנוי, אין לו מה לעשות, יש לי אוטו, יאללה בוא ניסע, יוצא לאן אתה, לאן אתה נוסע? לאן שאתה צריך. זאת אומרת, אני נוסע פה בכביש בשביל לחפש למי, את מי נסיע. אז כשהיה פעם את התקופה של החטיפות, יש לי משמע, צריך לדהר, אל תגיד לאן אתה צריך, כן? לאן אתה נוסע. אז בקיצור זה היה עוד אחד כזה. זה לא זמן פנוי, לוקח את האוטו ותסובב. יש מדרגה יותר גדולה. בן אדם עבד, יש לו עבודה שלו ליד הבית, הוא לא צריך אותו. עבד, הרוויח כסף, קנה אוטו בשביל להשאיר אנשים. זה אברהם אבינו. זה חסד. למה אני חי? בשבילך. שלך, שלך, ושלי, שלך, חסיד. זה כלליות. אני חי בשביל לעשות טוב בעולם, בשביל באתי לעולם. לאכול, לשתות. בסדר, זה טוב, זה טעים, אבל זה לא מטרה לשמה חיים. אין בעיה, תאכלו טעים, זה לא בעיה. אין בעיה לאכול אוכל טוב. תאכלו טעים, תהנו מהאוכל. הכל בסדר. כן, לא להסתעב באוכל. אבל השאלה מה התכלית? באנו לעולם של לעשות כסף. זה המטרה? זה התכלית? וזה חיים? איזה ריק זה? איזה ריק זה? שזה התכלית של החיים, זה ריק. לפעמים בן אדם נמצא בזה כזה, הוא נמצא במרות, אז הוא רץ, אחרי כסף, אחרי זה, והוא לא שואל את עצמו בסופו של דבר, רגע, רק שנייה, אני רץ פה למשהו שאני זה, אתם יודעים, מחקרי העושר מראים שאנשים, הכסף נותן לאנשים פחות מ-10% מהעושר של החיים שלהם. אז למה כל כך הרבה אנשים רצים לכסף בלי סוף וחושבים שזה העושר? כי זה מטעה. אז אתה נמצא במרדף, אתה כל כך עסוק, ואתה בתוך הקריירה, ואתה, יש תוחלת לריצה הזאת? יש מחקר ארוך שיעשו אותו לפני יותר מ-70 שנה של עושר שגילו שם שני דברים, מחקר מאוד מעמיק. אגב, זה אפילו לא בארץ ישראל, זה בחוץ לארץ, באוקספורד נראה לי. גילו שני דברים מביאים עושר. אחד, השתייכות, שתיים, משמעות. השתייכות זה אומר שאני, יש לי חברה, קהילה, משפחה, קשרים ארוכים ברקע ימה. שתיים, שאני חי, יש לי משמעות לחיים שלי. זה מה שבן אדם מחפש. אדם שמתחבר לנשמתו באמת, הוא נעשה כללי. החיים שלנו זה עם ישראל. חייל בשדה קרב זה לא מדרגה של צדיק שחונן ונותן, זה לא מדרגה של חסיד שהוא גם נוזן לפני משורת הדין, זה מדרגה של קדוש. ואותו רגע שהוא מוסר את נפשו למען עם ישראל, קדוש יאמר לו. קדוש זה ביטוי למישהו שדבק בשכינה. לכן שכינה שואה רק בעשרה, נכון? אי אפשר להגיד קדושה בלי עשרה. קדושה זה השראת שכינה. זה כלליות. אין קדושה ביחיד. אבל חייל שנבל בזה קרב נקרא קדוש. קדוש. אבא בסלי, שהוא כל כולו זכה באמת לגמרי למסור את נפשו יפה יפה לציבור, הוא היה אומר כל הזמן, אני מוכן להישרף על עם ישראל. ככה כל הזמן הוא היה אומר, במסירות שלו. הבבא סאלי זכה והתעטר באתרות קודש עד שזכה לתואר צדיק וקדוש. באמת, הבבא סאלי היה, זה היה צדיק וקדוש לברכה. היה קדוש. באמת, זה כינוי מיוחד שזכה. יש כאלה זוכים הכל, כינוי הזה בחייהם. אבל מי שנפל קידוש השם, זוכר לכינוי הזה, קדוש. לא משנה, היה גדול, צדיק, חסיד בחיים, ביום שלו. זה רגע אדיר של דבקות לגמרי. שזה שם כל החיילים, זכו לאריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים. החיילים הקדושים, הגיבורים האלה שלוחמים בעזה, הם עמוד האש שהולך לפני המחנה. הם מלמדים אותנו מה זה החיים באמת. מה המשמעות העמוקה של החיים. הם באים לשנות, לייצר מהפך בתודעה ובתפיסה של יחסי פרט וכלל, של האינדיבידואל והקולקטיב. כשחברה מרגישה שאני הפרטי במרכז, אז מתחילים כל הזמן קוטרים, המילקי בברלין יותר יקר, יותר זול, וזה פה, והנדלן יקר, וזה, מתחילים כל הזמן קטר. וזה לא נגמר, כי בסוף שבאדם מרוכז בעצמו, האני של הבן אדם זה בור בלי תחתית. תמיד זה, ואז תמיד הוא יקטר. ואם לא יבוא קטר, יקום בבוקר, יסתכל על השמש, למה את לא יכולה להחליף צבעים שיהיה עולם יותר מעניין? למה תמיד אותו צבע? יהיה לו על מה לקטר. כשאדם לובש משקפיים שחורות, הוא רואה הכל שחור, זה לא משנה מה. המהפך בתודעה, המהפך בתפיסה. אנחנו חיים פה למען מטרה גדולה, עם ישראל, וכולנו מגויסים לה. והקדוש ברוך הוא בחר, יש דבר מאוד עצום, ממש גדול, כתוב, דודי ירד לגנו להרוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. כתוב בספרים הקדושים, אומר רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה, האורות שהקדוש ברוך הוא מתגלה, השכינה הקדושה, זה נקרא ספירותיו של הקדוש ברוך הוא, ספירות העליונות, נקרא מכתב הספירות. הספירות העליונות, האור האלוקי האינסופי הזה, המרכבה שלו בעם ישראל, המרכבה שלו בעולם, ההתגלות שלו בעולם, זה נשמות ישראל, מחצב הנשמות. אור אינסוף מתלבש בעולם דרך נשמות ישראל. ומי זוכה למדרגה הזאת, זוכה להיות קדוש. איך? שהוא נעשה לבוש אל אור השכינה. אהבות עם המרכבה, יש את השכינה, אור האלוקי, והנשמה של האדם זוכה להיות לבוש לקדוש ברוך הוא. מה זה לבוש? אומר רבי חיים ויטל, דודי ירד לגנו. השכינה, הקדוש ברוך הוא ירד לגנו. הגן הזה זה נשמות ישראל. להרוגות הבוסם, זה עם ישראל. לראות בגנים וללקוט שושנים, ראשי תיבות לבוש. לראות בגנים וללקוט שושנים. כל אותם קדושים שמסרו את נפשם לקדושת השם, זה לראות בגנים וללקוט שושנים, זכו להיות לבוש לקדוש ברוך הוא. זכו להיות לבוש לאור השכינה. הם במסירות שלהם, שהם מסרו את כל חייהם למען עם ישראל, זכו, כך כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בראשית, פורפירה דקות שבריחו, פורפירה זה בגד, כך כתוב, פורה בדרה, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה. כתוב שהקדוש ברוך הוא ילבש בגד שיעשה נקם במבקשי רעתנו, פורפירה דילה. הלבוש הזה זה סוד נשמות ישראל שמסרו נפשם על קדושת השם, שהם נעשים לבוש לאורו של הקדוש ברוך הוא, ובאמצעותם אור השכינה מתגבר בעולם, באמצעותם הקדוש ברוך הוא מגביר את נוכחותו במציאות בזכות המסירות נפש שלהם, מה שהם זכו להיות ממש מרכבה לשכינה. זה הגדרה של קדוש, ששכינה שורה עליו ומתגלה דרכו לעולם. וגדולים צדיקים וקדושים בחייהם במיטתם יותר מבחייהם, אומר הארי הקדוש בשם חז"ל, שהם עומדים לפני הכיסא הכבוד ומתפעלים לפני הקדוש ברוך הוא. כך כתוב הארי הקדוש אומר בשם דברי החז"ל, אלמלא אותם קדושים שמתפעלים עלינו, אנחנו לא יכולים לעמוד. גם הקדושים האלה, הבבא סאלי והצדיקים והחסידים, קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפציבם, עובדי השם בטהרה, קדושים דבקים הקדוש ברוך הוא בכל חייהם קודש להשם, שבמיטתם גם כן הם עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, וגם כן אותם קדושים וימסרו נפשם לקדושת השם. שהקדוש ברוך הוא, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. הנושא שפט הארץ. תתגלה. למה מכוח הנקמה הזאת? כלומר, מכוח הקנאה האלוקית לכל אותם הרוגים. כל הקדושים, הדר, כל האזור, הזו שדורם פה, רבוי מהאדם הזה. כל פינה, מסתכל, כל פינה פה זה סיפור של גיבורים שמסרו את נפשם. מגוניות, ואתה רואה את המקומות האלה, הכל זה, כל האזור הזה כולו, זה אזור שכל כולו צועק לה, השם, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, שצועק, תתגלה עלינו, תופיע עלינו, ריבונו של עולם, תגלה את אורך הגדול, בזכות כל אותם קדושים שמסרו את נפשם. האלימות שזה מלמד אותנו, האלימות הזה שמלמד אותנו, זה להבין את היחס בין הכלל לבין הפרט. זה התיקון של החברה בעם ישראל. ספר שופטים, זה ספר של אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד מרוכז בעצמו. והנקודת השפל הכי גדולה הגיעה בסופו של פילגש בגבעה, שכבר עם ישראל נקרא ל-12 קרעים. וזה יצר זעזוע בעם ישראל, שבסופו של דבר נוצר מהפך, והזרח אורו של שמואל הנביא, שנאמן לעם ישראל מדן ועד באר שבע, וחיבר את עם ישראל ביחד, לבקש להם מלך, זאת אומרת להרגיש כולם רוצים להיות ביחד. הבקשה הזאת ספציפית היא נתפסת בצורה שלילית, אבל עצם העובדה שעם ישראל רוצה מרכז אחד, זה מה שהוא התחבר. זה מה שהביא את המלכות, זה מה שהביא את המקדש. הזעזוע הזה שאנחנו עוברים היום, זה זעזוע ששורש התיקון של החברה בישראל, זה נקודת המהפך הזאת. מה במרכז? האני או עם ישראל? האינדיבידואל או הקולקטיב? כל אותם מאות אלפי חיילים שנמצאים עכשיו בקרבות, או בגבולות, ושומרים ומוסרים את עצמם, במסירות נפש מוכנים להיכנס לקרבות, בתוך הקרבות, ונדבר על שנפלו. זה לא רק זה, זה המשפחות שלהם, זה הנשים שלהם, הגיבורות, זה הילדים שלהם. זה המונים, תחשבו מה זה, אם מדברים על 350 אלף מילואים, לא יודע כמה עכשיו, אחרי שיכנעו חלק, עם עוד כל הסדיר ביחד, זה כמעט 500,000, לא יודע כמה. כל ההורים שלהם, ומשפחות שלהם, אין מי שאין לו... חברים, ומשפחה, אחים, ומשפחה, בני דודים, וגיסים במלחמה. והם עמוד האש שהולך לפני המחנה. ללמד את עם ישראל כולו איך אנחנו צריכים לבנות החברה בישראל. החברה בישראל, חברה שהתוכן הכללי המוסרי שלה זה נשמת רוח חיה ורוח אפה. ומתוך כך נגזרים כל שאיפות החיים, גם הפרטיות. אנחנו רוצים חיים טובים. ברוך השם, הנביאים גם מנבאים לנו, נהרו אל השם, דגן, תירוש, יצהר, וטוב, שיהיה ברכה וטובה. אבל שהדבר הזה לא יגרום לשינוי בסתרי העדפות. זה כתוב, בזה אני רגע לסיים, בפרשה של בני גד ובני ראובן, שמקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, עצום מאוד. הם באו למשה ואמרו, תנו לנו את הנחלה שלנו פה. אנחנו לא רוצים לנחול בארץ ישראל. משה רבנו תוקף אותם בחריפות, למה? כי הוא ראה אצלם איך הם שמו את הפרט לפני הכלל. והתיקון, זה נושא להרחיב שם, היה רק, ויש שם המון עריכות דיבורים ביניהם, שהמטרה היא הזאת. שתשימו לב, תראו את זה בדוגמה, כשהם התחילו, הם אמרו, גדרות צון נבנה למקננו פה וערים נטפנו. אחר כך, כשהם תיקנו את עצמם, הם אמרו, כן, טפנו, נשנו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. זה מה שהם הגיבו כשהם היו מתוקנים. ואנחנו נחל את חושים ביחד. מה זה? בהתחלה הם שמו גדרות צון נבנה לבקינו פה וערים נטפנו. קודם כל הם שמו את הקריירה, את הכסף, גדרות צון. אחר כך הטח הזה, אחר כך הנלך לעם ישראל. וכשהם תקנו, שינו את כל הפרופורציה בחיים. עם ישראל, ואחר כך לפנו, נשנו, מקננו וכל בהמתנו. קודם כל הטף, אנשים, משפחות, אחר כך כל בהמתנו, הקריירה. היה שם שינוי תודעתי, שינוי תפיסתי. זה המסר, זה השליחות הגדולה. הדבר הזה, זה זכות. כל אחד ואחד שמשנה את הדיסקט בראש שלו, ושם את עם ישראל במרכז, ואני חלק מהעם הגדול הזה, הוא לא רק ברוח התנדבותית מחליט למסור את עצמו למען, להתגייס למען מטרה גדולה. הוא יוצק נשמה לחיים שלו. הוא ממלא את החיים שלו באור ובמשמעות. זה זכות. אם החיים שלי זה רק אני, זה ריק מתוכן. בסוף זה נגמר. לא יכול לצקת בזה משהו נצחי, נשמתי, גדול. החיים חולפים, עוברים, קדם, לאבן, למדמה, ימר, קצה עובר. כדי לצקת חיים גדולים צריך להרגיש ולנשום את עם ישראל, לתת ללב הכללי הזה לפעם בנו, לתת לכל דודי דופק, הדופק זה הלב, כל דודי דופק, פקד השם את המות, יוד דופק, לתת לדפיקה הזאת, למלא דם את כל האיברים כולם, בבריאות של הלב, להאיר לכולנו מתוך הרוח הגדולה הזאת, כל עם ישראל כולו יעלה למעלה. זה השליחות, זה המסר של הפרשה שלנו, של יציאת מצרים, של להביא שאנחנו כולנו שירה אחת אדירה אינסופית, ולחיות במבט הזה, הדבר הזה פותר את כל הבעיות, כי גם שיש פערים בין אנשים בתוך חברה, ויש ויכוחים אידיאולוגיים, אם כל אחד באמת ובתמים שם את המרכז, את העם במרכז, והוא חלק ממנו, אז יש רוח נדיבה ואהבה ואחווה, ויש גם אפשרות אז לדבר בצורה נכונה ובריאה גם על הפערים ולדון בהם. מותר שיהיו מחלוקות, אבל התשתית המשפחתית, האווירה הטובה, היא מאפשרת לנהל את המחלוקות בצורה נכונה. כשיש גומי יבש, אתה מותח אותו, הוא נקרע. כשיש גומי שיש לו לחלוחית, אז הוא יכול גם להימתח. כשיש יובש במערכות היחסים, כשיש זרות וניקור, כשיש את העני במרכז, אז כל ויכוח אידיאולוגי פשוט קורע. אבל כשיש אהבה ואחווה, ואחדות, ותחושת שייכות ושותפות עמוקה, אז מילא גם יש בינינו פערים, אנחנו נמצא את הדרך לדבר עליהם, וגם לפתור אותם. זה הבסיס. זה מה שהרוח של הלוחמים העיקריים שאנחנו פוגשים אותם כל הזמן, זה מה שהיא מלמדת אותנו. בעזרת השם שנזכה כל האומה כולה לעמוד על רגלי הגאולה שלמה, שכל החטופים יחזרו לביתם לחיים טובים ושלום במהרה, שכל החיילים וכל הפצועים יזכו לרפואה שלמה בעזרת השם, ונזכה לעקוב בלבנו, לעקור איתם לעולם, מכל צפון, הבנק, בתימן, המזרח, כולם, נזכה לגאולה שלמה במהרה, אמן כן ירצו, ברוכים תהיו, אשריכם.